אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום ובוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו 60 מחדש. הבוקר נדבר כאן על מתנת הסולנות, זה הזמן שבו אנחנו לבד עם עצמנו ואפילו נהנים, איך הוא נראה בגיל השלישי, בטוב וגם ברע. עוד נדבר על הספר, עת התבונה לחיים בגיל השלישי, ונחגוג כאן יום הולדת, 90, לשחקן יעקב בודו, שממש בימים האלה עסוק בעוד ועוד צילומים וחזרות, וידיו מלאות עבודה. עוד יהיה לנו, אנחנו נבדוק גם למה מקצוע הסירוד הולך ונעשה מבוקש יותר בישראל, וכמובן תהיה לנו מוזיקה ישראלית נשכחת מראשית הפופ הישראלי. בצוות היום ענת שרון בלייס, עריכת משנה אבי שמאי, בהפקה יוג'י גבאי, טכנאי השידור, אני איציק יושע, איתכם עד 12.
60 החדש,
חוויית הסולנות המסתגלת של בני 65 ומעלה היא כותרת מאמר שהתפרסם לאחרונה בכתב העת של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה. חתומים עליו הפרופסור יובל פלגי, דקלה סגל קרפס, אני מקווה שאני הוגה את השם נכון, ושרון אוסט מור. סולנות, נקדים ונסביר, עוד מעט נרחיב גם, היא הבחירה בזמן שבו אנחנו מבלים עם עצמנו, עוסקים בחוויה או בעיסוק משמעותי, וגם נהנים מזה. לסולנות הזאת נודעים יתרונות רבים, רבים מהם גם בגיל השלישי, ושרון אוסט מור, אמרנו, היא כאמור אחת מכותבות המאמר, היא דוקטורנטית בחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה, היא גם מרפאה בעיסוק במקצוע, והיא האורחת שלנו כדי לדבר על הסולנות. שלום שרון.
בוקר טוב.
הגיתי נכון את כל השמות?
בהחלט, בגלל סגל
קמפס. אוקיי.
היא ויובל המנחים שלי בדוקטורט.
יפה. אז עכשיו שכולנו יודעים מי עושה מה, בואי נדבר על המושג סולנות. אולי ככה תרחיבי לנו על מהי סולנות. זו מילה יפה.
חוץ
זה חוץ מאשר, זה קצת מזכיר זן של צמחים.
מצד אחד זן של צמחים, מצד שני את אלה שעומדים עם המיקרופון על הבמה,
כן,
אבל זה לא זה ולא
סולו.
זה.
כן, כן, כן. אוקיי.
זה קצת על הסולו, אבל הסולנות באה מתוך המילה סוליטיוד. וסוליטיוד אין לה איזשהו תרגום ממשי בעברית. הצענו את המילה סולנות לאקדמיה ללשון העברית, שממש לא קיבלה אותו.
בצדק, אבל זה לא מילה עברית.
כי זה בא מסולו, אבל החלטנו לגדל אותה, מה שנקרא, מהשטח כלפי מעלה. והיום כבר מדברים סולנות. סולנות זה בעצם התחושה הטובה הזאת שאתה בוחר להיות עם עצמך. זה לא בדידות, זה לא להיות לבד, זה משהו אחר לגמרי, מפני שהתוצאה של סולנות...
יחידאיות, הנה, הנה, אני מציע מילה, יחידאיות.
יחידאיות? וואו. נחשוב על זה, יחידאיות. זה כמעט כמו יחידה כדאיות.
כי זה כדאי, זה זמן טוב.
זה באמת כדאי, כי זה מגדל לך את הנשמה, באמת.
הנה, יצא מפה מילה בעברית הבוקר, כן.
יחידאיות, ממש אהבתי. בקיצור, אנחנו במחקרים קודמים שלנו מצאנו שסולנות יש לה כמה תחומים של עשייה. אנשים נמצאים בחוויה שלהם, או שהם חווים שקט, או שהם נהנים מהשקט שבא אחרי הסולנות. יש אנשים שנורא אוהבים להיות בטבע. עכשיו יש קצת הבדל בין זקנים לצעירים, כי הזקנים בדרך כלל הם יותר בטבע קרוב להם, כמו בפארק, בגינה. הצעירים יותר, תן להם את הטרק של החצי שנה בחול, והם לבד וזה סבבה, או מטיילי שביל ישראל וכו'. יש אנשים שמאוד אוהבים להיות בסלונית, בתחביב, ביצירה, למשל כאלה שהולכים לחוג ציור. אז יש אנשים סביבם, אבל אין להם את האינטראקציה עם האנשים האלה, ואז הם נהנים מאוד מהסולנות שלהם, גם אם הם ליד אנשים אחרים. וזה דרך אגב משותף גם לזקנים וגם לצעירים. אבל צעירים יותר משתמשים בסולנות לצורך שליטה, למשל במחשבות, בלחץ וכו'. גם הנושא הרוחני, כמו יוגה, מדיטציה, תפילה וכו', יותר מאפיין צעירים מאשר זקנים. אני קצת הייתי מופתעת כשראיתי את התוצאות האלה, אבל אלה תוצאות. צעירים למשל משתמשים בזה לאסקפיזם. היו כאלה שאמרו לי שהם נורא אוהבים ללכת למילואים או להיכנס לשירותים כדי לברוח מהמטלות של היום-יום. והרבה מאוד אנשים משתמשים בסולנות כדי להגיע להישגים. זאת אומרת, אני חייב איזשהו זמן כזה עם עצמי כדי להחליט מה אני רוצה, כדי להתכוונן למטרות שלי, כדי להשיג את ההישגים שלי. אז אלה בעצם הקטגוריות שמצאנו שיש לסולנות. ויש עוד דבר מאוד מאוד חשוב. כל האנשים הסולניים אמרו שהם גם אנשים חברותיים. זאת אומרת, אין סתירה בין לרצות להיות עם אנשים אחרים, לבין זה שאני גם אוהב להיות עם עצמי. אז אני חושבת שהרבה מאוד אנשים שמאזינים לנו עכשיו יכולים בעצם למצוא את עצמם בתוך התיאור הזה.
מתי בעצם זיהית שיש איזושהי סטיגמה סביב ההתבודדות הזאת, היחידאיות הזאת? כי אנחנו תמיד בעצם נורא משבחים או מתפעלים מאנשים או אפילו מילדים שאומרים, הוא נורא יודע להסיק את עצמו.
נכון, זה באמת מתחיל מגיל צעיר כשהילד יודע להסיק את עצמו.
אז למה זה נתפס פתאום כמיזנטרופיות, כאנטי חברתיות?
יש לנו קצת בלבול באמת עם המושגים האלה. קודם כל, כי בספרות המחקרית אתה רואה שהחוקרים טובים ומובילים מוצאים איזושהי הקבלה בין סוליטיוד לסוליטיוד עם בנפיט, עם איזה שהם תועלות. אבל הם לא באמת עשו את ההכנה הזאת אף פעם, ואני חושבת שסולנות זה קטגוריה שצריכה לעמוד בפני עצמה. זאת אומרת שצריך ללמוד אותה, לחקור אותה, לחוות אותה כחוויה בפני עצמה, ולא להשוות אותה כל הזמן לבדידות, להסתגרות, לריחוק החברתי. הקורונה נורא חידדה לנו את זה, כי כל הזמן אמרו על זקנים בסיכון ושישארו בבית והם מבודדים וכו', והמון דיברו על הבדידות בקורונה. מישהו דיבר על סולנות? מישהו בדק עם הזקנים האלה אם הם רק בודדים או רק מרגישים מבודדים מהחברה?
את
או
בדקת.
או שאולי הם גם נהנים? מישהו? כן, אני.
בוא נראה, אז בואי נראה מה מצאת.
ואפלא ופלא, אנשים שאוהבים את הסולנות שלהם, מצאו שבקורונה היא ממש מהווה בשבילם עוגן. היא מצליחה איכשהו לשמר להם את הבסיס, את הגרעין הזה של מי אני. וזה דבר מופלא, זה מחזק, זה מעודד, זה נותן לך את הכוחות להמשיך, יש לך למה לקום בבוקר. והדבר השני שמצאנו זה שהם עשו סולנות מסתגלת. זאת אומרת שהם מצליחים איכשהו ליצור מצב שהסולנות מתאימה את עצמה לתנאים של הקורונה. היה לי מישהו שסיפר שהוא בדרך כלל הולך בבוקר איקס קילומטרים, עכשיו הוא פשוט העריך את המרחק. ואחרי זה הוא גם יוצא לכתוב סאברסים, כי פשוט יש לו את הזמן הזה, והוא רוצה לבלות אותו בדברים שהוא אוהב. ואחרי זה הוא יושב ומתכנן טיולים, ובודק עם עצמו, והוא עושה עבודה נורא נורא מעמיקה, שבעצם תופסת לו חלק יפה מהיום, וגורמת לו לאושר מאוד גדול, כי הוא יודע שיש לו גם תוכניות לעתיד. אז ראינו שהסולנות היא ממש לא בדידות, ואנשים שהם סולניים, הם מרגישים אולי קצת פחות בודדים, כי יש להם את המרחב הפנימי הזה, שהם מעסיקים בו את עצמם והם נהנים מזה כל כך. אם הם לא היו נהנים, אז הם באמת היו חווים את זה כבדידות.
כן. זה גם מלמד משהו באמת על דרגות החופש שלהם, הפנימיות, לבחור מתי להיות עם אנשים ומתי לא להיות עם אנשים, ולא להרגיש אומלל בשני המצבים.
אני חייבת לסייג את זה, כי בקורונה לא נתנו להם הרבה ברירות. אנחנו די קלענו את הזקנים בבית.
כן, אבל הקורונה...
הבהרנו אותם.
כן, אבל... אם הבנתי נכון את המסקנות שלך מהמחקר, את גילית בעצם שהסולניות הזאת, הסולנות הזאת, היא בעצם סולנות טובה, היא סוג של מאגר כוח לימי משבר. זאת אומרת, אם אתה נורא טוב בתפקד ולאהוב את הזמן שלך עם עצמך, כשיהיה משבר ובו לא תוכל לבחור גם דברים אחרים, אתה לא תהיה אומלל.
זה נכון, ויותר מזה, זה גם סוג של רזיליאנס, עמידות מול משברים. האדם הזקן כבר חווה הרבה מאוד בחייו. כבר יש לו איזה שהם דפוסים של התמודדות. הוא כבר עבר את זה שהילדים עזבו את הבית, הוא כבר יצא מהעבודה, הוא כבר אולי נפרד מחברים מוכרים ואהובים שהלכו לדרכם, והוא יודע להתמודד עם משברים. אנחנו תמיד חושבים על זקן כעל שברירי, החברה חושבת ככה, אבל בזקנים יש ממש מאגר מאוד מיוחד שהם צברו אותו במהלך כל חייהם. והנה, הזקנים הסולניים יודעים איך להשתמש במאגר הזה ולהביא אותו אל המקום הטוב ביותר עבורם. ואני חושבת שאלה כוחות, הם סופר, כאילו, הם wonder people. אני לא יודעת איך לקרוא לזקנים האלה, הם נפלאים. ואני ראיינתי אנשים באמת מכל מיני, מכפרים, מקיבוצים, מערים, במצבים שונים, אלמנות, נשואים, רווקים, כאילו באמת מגוון של אנשים שנתן איזושהי תמונה ככה מאוד יפה על היכולות האלה. אז זה לא משנה אם זאת מישהי שאוהבת לעמוד על הצוק בשדה בוקר ולהסתכל על המדבר, ולעשות שם הליכות ולדבר עם עצמה, עם הבורא ועם המדבר, או מישהו אחר שתיארתי שאוהב לצאת לכתוב סברס, אבל עדיין הם מוצאים את הכוחות האלה להתמודד נכון, שמשאיר אותם על פני הקרקע. אני חייבת אבל לסייג את זה.
Okay.
יש גם אנשים שבמבנה הנפשי שלהם או במבנה שלהם, הם לא מסוגלים להתמודד.
Mm-hmm.
ואז באמת הבידוד שנכפה על ידי המדיניות הממשלתית, הופך להיות הסיוט של הלייף. כי באמת זה מאוד מאוד קשה להיות לבד. ולא כולם, למרות שהם ידעו להיות סולנים קודם, לא כולם בעיתות משבר יכולים לגייס ולחלט את העניין הזה. למשל, אם הם מאוד חולים, אם הם מאוד תלויים היו קודם באנשים אחרים לרווחתם, אתה יודע, אם זה בלבשל או לנקות וכו', והם פתאום נשארו בלי המקורות האלה ממש בתחילת הקורונה, זה יצר שבר שלא אפשר להם כבר ליהנות מהסולנות, כי הם היו עסוקים בהישרדות.
אז
צריך לדעת גם את זה.
אז זהו, אז באמת אחת המסקנות שאנחנו מדברים עליהן מדברייך היא שסולנות טובה היא איזה סוג של תעודת ביטוח לשעות משבר.
בהחלט, וצריך לפתח אותה בכל גיל. אבל סולנות דרך אגב אפריורי היא טובה. אם אנחנו מדברים על משהו אחר, זה יהיה בדידות או בידוד או...
אז לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, איך באמת מתקבלת הסולנות הטובה הזאת? זאת אומרת, אותם אנשים שבאמת נורא יודעים להיות עם עצמם וכיף להם, אבל נתפסים בעיני סביבותיהם אולי כקצת מוזרים או קצת לא סוציאליים. הם דיברו גם על זה, אותם סולנים מוצלחים?
כן, זה כי אין לגיטימציה. הרי כשאנחנו דיברנו, mm-hmm. ראיינו אנשים, עשינו שלושה מחקרים וראיינו בסופו של דבר כמעט 200-300 איש, אז האנשים, כשהתחלנו לדבר על זה, הרי לא קראנו לזה סולנות, כי קראנו לזה לבלות זמן עם עצמך, כי אין את המושג הזה ואף אחד לא מכיר אותו, ודאי אם הוא לא קורא מאמרים מחקרים וכו'. ואז כשדיברנו איתם בסוף ואמרנו להם שקוראים לזה סולנות, אז הייתה הנחת רווחה. סוף סוף מישהו נתן לזה לגיטימציה, יש לזה שם, מכירים בזה. אני יכול להגיד לילדים שלי שאני סולני וזה בסדר.
יפה.
הם לא צריכים לנדנד לי כל הזמן.
שרון אוסטמור, אנחנו מדברים, ואז אני נזכר בשיר הנורא יפה של ז'ורז' מוסטקי, מה סוליטוד.
נכון, מכירה? בהחלט.
אז ניפרד עם השיר הזה.
השנייה.
כן.
הרבה תודות.
להתראות, בהצלחה.
להתראות.
ביי ביי. 60 החדש. כולנו יודעים שבעצם כולנו חווים את אחת המהפכות הגדולות ביותר שידעה האנושות אולי בשנים, בעידנים האחרונים. אנחנו מדברים על מה שאנחנו מדברים פה הרבה בתוכנית הזאת שלנו, 60 מחדש. אנחנו מדברים על העלייה המאוד משמעותית בתוחלת החיים, והמשמעות העיקרית שלה, זאת עלייה שאין ספק שאפשר לקרוא למהפכה, והמשמעות העיקרית של המהפכה הזאת היא לא רק התוספת החיים לזקנה שלנו, אלא ממש התהוות תקופה שאפשר אפילו לקרוא אותה בשם תקופת התבונה, שהיא באמת שונה באיכות שלה מתקופת הזקנה שאנחנו רגילים לה. ולכן אנחנו צריכים להיערך, ומי שנערך הוא סופר צבי לניר, אנחנו עוד מעט נדבר כאן על הספר שהוא כתב, ורק נספר לכם שמי שתדבר איתנו היא הדוקטור דנה פאר, שהיא גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, וגם בעלת הבלוג את ואני והזקנה, שאותו היא מפרסמת ביחד עם יעל חביב, שם הן ממליצות על ספרים, והבוקר ביקשנו ממנה שוב לבוא ולהמליץ לנו, והיא בחרה את עת התבונה, הגיל החדש בחיי האדם של צבי לניר. בוקר טוב, דנה פאר.
בוקר טוב.
למה בחרת בעת התבונה?
א', סופר מקומי, כבר טוב, כתב את זה בעברית, לא משהו מתורגם. וב', דוקטור צבי לניר מביא תפיסה חדשה, מעניינת, מאתגרת בשביל אנשים שכבר עובדים בגרונטולוגיה, והבסיס הידע התיאורטי שלי הוא בא מגרונטולוגיה. והוא בספר הזה קורא תיגר על חלק מהתפיסות הבסיסיות שלנו בגרונטולוגיה, ומציע שיש פרדיגמה אחרת. והספר מיועד גם לאנשי מקצוע, וגם לאנשים שנמצאים בתקופה, מתחילים אותה, והוא טוען גם לצעירים שמוכנים להתבונן קדימה, אני שואפת להיות כזאת.
אז בואי באמת ננסה ביחד לפרוס את אותם ניפוצי פרדיגמות שאת מדברת עליהם. מה אנחנו היינו רגילים לחשוב, ומה לניר בספר משנה לנו?
ארגון הבריאות העולמי מגדיר מי שמעל גיל 65 נחשב לזקן. לצורכים כלכליים, מדיניים, זה יכול להיות מאוד נוח, כי צריך למצוא את הנקודת חתך מסוימת, כדי שנוכל להגדיר מי זכאי או לא זכאי לשירותים מסוימים, וגיל זה דבר שהוא מאוד נוח. אבל ברור לכולנו שיש הטרוגניות מאוד מאוד משמעותית בין האנשים שנמצאים בגיל 65 ומעלה. לא רק שיש הטרוגניות בני 65, זו תקופה מאוד מאוד ארוכה של החיים. זה ברור שילדים, לצורך העניין, ניקח תקופה דומה מבחינת שנים בגיל הצעיר, ילדים בין 0-25, זה אין מה להשוות בכלל. אז פה מדובר, אז מכניסים את כל אנשים בני 65 עד 80-90, לאותה נישה, ברור שאנחנו מפספסים פה המון.
מה אומר על זה הספר של צבי לניר?
צבי לניר אומר קודם כל...
על התפיסה המעוותת הזאת?
הוא אומר, קודם כל, אתם טועים, צודק, כן. טועים בתפיסה שהכל זה אותו דבר. וטוען שבעצם יש לפני גיל הזקנה, שעשוי להגיע, אבל לא בהכרח, יש את מה שהוא נקרא גיל התבונה. זה השם של הספר, את התבונה. והוא מציין שבעצם הזדקנות וזקנה זה שני דברים שונים. הזדקנות זה תהליך ביולוגי, וזקנה היא מצב מנטלי. וזה שינוי מאוד משמעותי, כי אנחנו רגילים לחשוב, טוב, אדם נראה כמו ומתנהג כמו, וכנראה שזה עושה אותו זקן, כפונקציה של הגיל הכרונולוגי שלו. אז דומה גם לספרים קודמים שמלצתי להם, שמסתכלים על המורכבות הרבה יותר משמעותית, יש פה באמת שינוי בתפיסה של, אוקיי, אדם יכול להיות זקן בגיל צעיר, גם בשנות ה-40 לתפי התפיסה הזו, זה עניין מנטלי, ובוודאי חלק מאיתנו נאמר שאנחנו מכירים אנשים בשנות ה-40 ו-30 שלהם אפילו, והם, אנחנו חווים אותם.
את הנקודה הזאת, כן, סליחה, את הנקודה הזאת אני דווקא רוצה לחדד. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שהזקנה היא גיל מנטלי וההזדקנות היא בעצם הגיל הביולוגי, ואת אומרת שאנחנו יכולים למצוא גם צעירים זקנים, כן?
כן.
אז מה מייחד את הזקנה בכל זאת?
אוקיי, אז מה שצבי דניאל מביא באמת זה שיש תקופות של אינדיבידואציה, שאנחנו מכירים אותם בגיל הינקות, מה שתיארה בזמנו מרגרט מלר, תקופת ההיפרדות.
כן, שזה תהליך בסיסי בהתפתחות תקינה של הילד ואימא.
של הילד, נכון. אז יש את התקופה שהמשימה או הדבר המרכזי, שהילד נפרד מהאימא ויוצר את האני הייחודי שלו. ואחר כך יש תקופה נוספת, בתקופת גיל ההתבגרות, שאנחנו כהורים בוודאי חווינו וזוכרים את זה היטב, שגם כן, הנוער שוב מנסה למצוא את הדרך שלו איך להגדיר את עצמו. אז דוקטור צבי לניר טוען שגם בגיל השלישי, בעצם אחרי גיל שלישי, יש תקופת אינדיבידואציה חדשה, נוספת.
זה מרתק. זאת אומרת, כן. בגיל, באיזשהו אזור שנים, אחרי גיל 65 פלוס מינוס גם כן, אנחנו עוברים, אולי זה סוג של רגרסיה או איזה מין חזרה לאחור בצורה משוכללת.
לא חזרה לאחור, היכרות מחדש.
היכרות מחדש, אוקיי. אנחנו מחדדים מושגים פשוט, כן.
כן, כן. זאת אומרת, להכיר את עצמך מחדש, לעשות איזשהו תהליך רגשי, נפשי, מנטלי, של חבירה לעצמי, שאולי במשך השנים, השנות הביניים של גיל המבוגר, הם שמנו אותם קצת יותר בצד, כי היו מר במשימות החיים וכדומה. מה ששונה פה, וזה מאוד מעניין, זה שהוא אומר בעצם, האדם שעושה את התהליך האינדיבידואציה הזאת בגיל המבוגר יותר, אחרי גיל 65, האתגר הוא משמעותי לא פחות מאשר בגיל הילדות או בגיל ההתבגרות.
למה?
בתקופות הקודמות הייתה תמיכה של החברה. אמרו לך, כן, אתה צריך להיפרד, אתה צריך לפתח את האישיות שלך, או אם שלך אוהבים את זה יותר, או אוהבים את זה פחות, אבל הייתה איזושהי תמיכה, תפיסה, הכוונה. התפיסה המקובלת היום של 65 פלוס לא מכוונת לאדם, כן, אתה יכול עדיין להתפתח ולחשוב ולהתקדם ולהכיר את עצמך מחדש ולהשתנות. התפיסה המקובלת היום היא שאדם בן 65, מה שהיה זה מה שיהיה. שנקרא תיאוריות ההמשכיות, שכבר מזמן הופרכה, ואנחנו יודעים שהיא לא ממש מציאותית. אז הוא אומר שדווקא בגיל הזה, אדם נדרש לאתגר משמעותי יותר, שלא רק שהוא מתמודד עם עצמו ואני שלו, אלא גם מול החברה שאומרת לו, תקשיב, פג תוקף, תוותר. זה שונה ומאתגר יותר.
כן.
מה שהביאו בסדר, הוא נותן לנו ממש, לא אגיד הנחיות ספציפיות, אבל הוא מחלק את זה לארבעה תחומים שונים. קודם כל הוא מתחיל מהגופני ואומר, הכי משמעותי והנקודת ההתחלה הטובה ביותר לתהליך הזה, היא ההתחלה הגופנית, ללא קשר למה שאתה מביא איתך מבחינה ביולוגית, ואחר כך יש גם היבט חשיבה, רגש וחברתי.
שהוא מפרט בספר, נכון. כל שלב ושלב, מה הוא רואה שצריך להיות שם, ומה קורה מול המציאות.
נכון. זאת אומרת, זה גם תיאוריה, אבל גם פרקטיקה. כן. מה שאני הכי אוהבת.
יש לנו קצת זמן, תוכלי ביחד איתנו עוד לנפץ איזושהי פרדיגמה שדוקטור צבי לניר, נדמה לי הוא דוקטור, כן? צבי לניר.
כן, כן, הוא פה, כן.
מפרט שם בספר את התבונה.
הוא מתייחס גם להיבטים של המוח, זאת אומרת, הטיעונים שלו הם לא מופרכים. גם, זאת אומרת, מה שהוא עושה זה פה לוקח שילוב של הניסיון חיים שלו, ניסיון של אנשים בסביבתו, חלקם קרובים יותר, חלקם פגש אותם באופן אקראי, וגם מחקרים ומדע שמתייחס למבנה המוח, השינויים הקוגניטיביים, שאנחנו נוטים לחשוב שהם רק שליליים, אבל זה לא נכון, ואולי נדבר על ספר אחר בהמשך, שמדבר באמת על המבנה של המוח בגיל המבוגר, והוא לוקח חלק מהממצאים האלה ומשלב אותם בתוך הספר ומסביר איך זה באמת תומך בתפיסה שלו ובפרדיגמה שלו. ואני מאוד מסכימה לזה, כי כולנו חושבים שהזיכרון שאולי קצת יותר קשה לנו, זאת הבעיה המרכזית, וזה לא נכון. המוח משתנה מהאופן שבו הוא מאורגן ואופי החשיבה שלנו. החשיבה של אדם מבוגר היא, לפי דוקטור טרילניר, היא אינטואיטיבית יותר. הוא חושב ברמה של תבניות, ולא בהכרח בפרטים כמו שהיינו רגילים בגיל צעיר יותר. לצערי, אנחנו לא מעריכים את זה כראוי. זאת אומרת, הניסיון חיים שיוצר לנו לאורך זמן אפשרות להכיר ולזהות מצבים, רגשות וקונפליקטים, ואיך להתמודד איתם בלי להשקיע בזה המון המון אנרגיה, כמו שהיינו צריכים בשנות ה-20 שלנו, לא מוערך כראוי בעולם המודרני שלנו.
יפה, הספר עת התבונה, הגיל החדש בחיי האדם, זה השם המלא של ספרו של הדוקטור צבי לניר. אתם מוזמנים לחפש אותו בחנויות הספרים או באתרי האינטרנט. יש לו גם אתר לדעתי שמאוד
מעניין. נכון, הוא ממשיך, הוא מקיים סדנאות וברוח הזו, כן.
נהדר. דוקטור דנה פאר שהמליצה לנו על הספר הזה, תודה רבה לך.
תודה, יום טוב.
להתראות. 60 החדש. LinkedIn, למי שלא מכיר, היא רשת חברתית מקוונת שנועדה ליצירת קשרים מקצועיים ועסקיים בין כל אלה שמשתמשים ברשת הזאת, ולפי הפרסומים שלהם, של החברה הזאת, יש לה כבר כ-700 מיליון משתמשים בכל העולם. זה מספר עצום. ואני אומר לכם את כל זה משום שלאחרונה התפרסם מחקר של LinkedIn ביחד עם משרד העבודה האמריקני, שקובע שהתחום הלוהט הבא בשוק העבודה הוא שוק עובדי הסיעוד. מיד נבין איך זה קורה, כי הרבה מאוד אנשים קשישים צריכים לדעת על כך. מיכל דן הראל היא מנכלית חברת ההשמה Manpower ישראל, והיא תעזור לנו ככה להבין איך הסיעוד, בעיקר לבני הגיל השלישי, ובכלל הולך להיות מוקד תעסוקה משמעותי בשנים הקרובות. שלום מיכל. אהלן,
לא מיכל, סיוון גופמן, מנהלת תחום מקצועי והדרכה ב-Manpower Care.
אז למה החליפו לי מרועיין בלי להגיד לי?
זה לא מולי. אבל אני גם כאן כדי לדבר בדיוק על אותו דבר.
סיוון גופמן, מנהלת תחום ההדרכה ב-Manpower, נכון?
תחום מקצועי והדרכה, נכון, עובד סוציאלית.
בסדר, אחרי שעשינו את התיקון הזה, אנחנו נדבר לעניין עצמו. קודם כל, את יודעת באמת מה הייתה נקודת המוצא, למה בכלל הם חקרו, או למה הם מדרגים בכלל את המקצועות המבוקשים שם בלינקדאין יחד עם משרד העבודה האמריקני?
אני חושבת שזה נותן איזושהי תמונת מצב לאן פני העתיד מסתכלים ומה המקצועות הבאים. אני חושבת שאפשר להסיק המון מהמחקר הזה גם על ישראל, והקורונה ככה הראתה לנו מה הצורך במקצועות הסיעוד והבריאות, גם עם זה שהקשישים, שהאוכלוסייה הולכת ומזדקנת, וככה אני אציג קצת נתונים, וגם עם זה שיש המון המון מחלות שהולכות ונהיות כרוניות עם הזמן, ואנשים זקוקים ליותר ליווי ועזרה. אני חושבת שהקורונה באמת ככה הראתה כמה צריך את העזרה הזאת וכמה יש מחסור, אז אני עושה רגע שיפט ועוברת לישראל מתוך המחקר האמריקאי הזה, ואני ככה מדברת על זה שהאוכלוסייה בישראל באמת מאוד מזדקנת. לצורך העניין, בשנת 2014 הקשישים היוו 10.7% מהאוכלוסייה בישראל, והיום הם כבר מהווים כ-12% מהאוכלוסייה, מה שאומר שאנחנו מדברים על יותר ממיליון קשישים. כמו שאתה בטח יודע, גם תוחלת החיים הולכת ומתארכת.
בשביל זה אנחנו כאן.
בגלל זה אנחנו כאן. אז קודם כל מעולה, כי עוד קשישים אני שמחה. ובאמת הגיל הממוצע של תוחלת החיים בישראל עומד על 83 שנה. אז נכון שזאת גם התוכנית להגיד שמצד אחד גיל 60 הוא גם ה-50 החדש. אבל מצד שני, אנשים חיים עד גיל יותר מבוגר ונתקלים בריבוי מחלות וזקוקים לעזרה. בישראל יש מעל 263,000 זכאים לגמלת סיעוד של הביטוח הלאומי, מה שאומר שהם זקוקים לעזרה בפעולות היום-יום. ולצד זה, ופה נכנס למחקר, יש מצוקה כוללת בעולם העבודה, ובעיקר בתחום הסיעוד. מה שאומר שיש כמות מאוד גדולה של זכאים ומעט מאוד עובדים שיכולים לספק את השירות. ויש באמת איזשהו פער מאוד מאוד גדול, אז ככה בואו נדבר שנייה על תפקיד המטפל, המטפלת, מה שהמון אנשים בטח מכירים, זה תפקיד שכולל בתוכו המון המון שליחות ונתינה. זה תפקיד שמאפשר המון גמישות בהיקפי ההעסקה של האנשים, זה יכול להתאים בהמון מסגרות, בהמון היקפים, בשעות שונות של היום, וגם הוא מאוד מגוון בעשייה שלו, אצל כל אדם, כל זכאי, העבודה היא לחלוטין אחרת, טיב הקשר הוא אחר, ומה שנותנים לו זה לגמרי אחר. אז אני חושבת שביחד עם זה, ובאמת הקורונה, זה ככה מה שהוביל לחשיבה בכלל על התחום הזה. אני חושבת שהמון פעמים יש תפיסה שבעיקר נותני השירות בתחום הזה הם עובדים זרים, אבל המציאות מראה שבאמת הם מהווים רק כשליש מנותני השירותים ומנותני הטיפול בגיל השלישי. הם באמת קריטיים כשאנחנו מדברים על טיפול של 24 שעות, אבל המון פעמים אנשים זקוקים לעזרה שהיא חלקית במהלך היום, בליווי, בעבודות קטנות, בשעות חלקיות, ואז אנחנו באמת באמת זקוקים להמון עזרה של מטפלים ומטפלות ישראלים. ובאמת אנחנו נשמח להגדיל את ההיקפים, אני חושבת שהמדינה הייתה עושה באמת בחוכמה, אם היא הייתה מעודדת את הפנייה למקצועות האלה, אם להפוך אותה כעבודה מועדפת.
אז זהו, רציתי לשאול, האם המחקר גם בדק או הבחין מאיפה יבואו אותם עובדים? האם התחיל פתאום תנועה עולמית גדולה יותר, כמו שאנחנו מכירים היום? רוב המטפלים הסיעודיים, לצערנו, הם, אני לא יודע אם לצערנו, הם באים לא מישראל, הם מכל מיני מדינות בעולם שאנחנו מכירים, פיליפינים הייתה הראשונה אולי, אבל האם המחקר הזה באמת יכול ללמד אותנו על אולי התעוררות מקומית בפנייה למקצועות האלה?
אני חושבת שקודם כל אני שוב מחדדת שלא רוב העובדים בתחום הזה הם מגיעים מחול. נכון שיש המון עובדים שמגיעים מחול והם פותרים המון בעיות כשמדובר באדם שזקוק לסיוע באמת ככה יותר אינטנסיבי וצמוד, אבל המון אנשים לא רוצים להכניס מה שנקרא דייר הביתה ולהלין אותו, והם רק רוצים עזרה נקודתית בחלק מהשעות ולהמשיך בשגרת חייהם הפרטית. אני חושבת שיש התעוררות במובן הזה שיש הבנה של המצוקה, על כמה יש מחסור ועל כמה מחלות שונות מביאים גם אנשים שהם לא קשישים לקבל עזרה שהיא של מטפלים. אנחנו באמת מקווים שתהיה איזושהי הבנה של המדינה עד כמה אפשר לעודד את ההגעה לתחום הזה. זה תחום שאפשר לעבוד בו באמת במגוון גילאים, החל מחיילים משוחררים ועד אנשים בפנסיה. ויש המון המון דרכים שהם לא באמצעות מדרגות מס, שזה ככה איזשהו ניסיון לפעמים לעודד הגעה למקצועות, אבל הרבה פעמים זה משרות חלקיות ולא מגיעים לתקרת המס, ולכן יש דרכים אחרות לעודד, ונשמח שזה יקרה, באמת נשמח לראות את ההתערערות הזאת שדיברת עליה קורה.
אז אולי באמת תמני כאן ככל שאת יכולה את הדרכים לעודד אנשים לפנות למקצועות האלה, חוץ מהמס שדיברת עליו.
אז קודם כל הדבר הראשון שאפשר לעשות זה באמת לעודד באיזה שהם מענקי עבודה למיניהם. בין אם זה שוב כהכרה בעבודה מועדפת, כמו שעושים מקצועות אחרים, ואז לעודד צעירים לבוא לעשות את זה לתקופות, מה שיכול באמת לתת בוסט בענף, ובין אם בענקים האחרים, או בין אם אי הגבלה למשל של מה שנקרא כפל קצבאות מהביטוח הלאומי, לא להגיע לאיזושהי תקרה של שעות שאז מבטלת להמון אנשים את הזכאות להשלמת הכנסה, וגם העלאת הכבוד שמדובר באמת במקצוע חשוב ומשמעותי ובעל נתינה שאין להתבייש בו, והוא נותן באמת שירות חשוב ומשמעותי להמון מהתושבים במדינת ישראל. וכל ככה הסל הזה יכול באמת לעשות שינוי מאוד משמעותי בגישה.
יפה, יש גם המחקר אולי עמד על המאפיינים של האנשים שפונים למקצועות האלה?
לא למיטב ידיעתי, אבל אני יכולה להגיד לך ככה מניסיון של 10 שנים בתחום, שדווקא הגמישות שלו הרבה פעמים פונה לנשים, כי זה משרה שיכולה להתאים לאימהות, לאימהות צעירות, אפילו לסבתות שצריכות לעזור, אז הרבה פעמים זה מה שמוגדר מקצוע נשי, כמו עוד מקצועות אגב בתחום של הסיעוד שהם ככה במצוקת מחסור, כמו עובדים סוציאליים, שגם מאוד מאוד חסר, אבל גם כאן שוב יש המון אפשר, גם גברים נשמח שיעסקו בתחום וגם עוד ועוד נשים כמובן.
כן. לסיום, סיוון, כחברה שעוסקת באמת בהשמת עובדים, האם זה דורש גם מחברות כמוכם או ממוסדות של המדינה להיערך אחרת מבחינת כוח האדם, מבחינת ההכשרות?
קודם כל, אנחנו, חשוב להגיד שאנחנו עורכים כמובן הכשרות לכל המטפלים והמטפלות שלנו. אנחנו נותנים להם כלים לתת את הטיפול על הצד הטוב ביותר, בין אם זה כלים במובן של הפיזי, של איך נותנים שירות שהוא יותר סיעודי, קורס עזרה ראשונה, כמובן כלים להתמודדות עם סיטואציות מורכבות בתוך הבית. אנחנו מכשירים, נשמח להגדיל את ההיקף ולהכשיר עוד ועוד על מנת שבאמת נוכל לעמוד בכל הביקושים של האזרחים.
יפה, אז ככה אנחנו למדנו הבוקר שהמקצוע הסיעוד הולך להיות הלהיט הבא בתחום העבודה. זה קובע מחקר, ועל זה הרחיבה איתנו גם עכשיו סיוון גופמן. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
להתראות. 60 החדש. ומנתתנו, מנתתנו.
ישמח משה, מה אומר לכם רבותיי? משהו עושים מסיבות מכל מיני סיבות, עוד לא הייתה מסיבי, מסיבה, מסיבומבה כזאת. לא, באמת, בינינו בין עצמנו, מי לא היה שם? נו, שאלו מי לא היה שם. מי שלא היה, לא היה, אבל מי שהיה, בטח היה שם, אני לא יודע. עכשיו בחמש בבוקר סלחו לי שאני קצת בגילופים, הייתי רוצה לצלצל לחבר שלי, להודות לו על המסיבה הנפלאה שביליתי הלילה אצלו. אתם כאן מן הסביבה, אולי אתם יודעים איפה יש כאן טלפון צימבורי. מה כאן על הכיסא? חכם, עכשיו שמנו זה בכוונה. ומה נתת לו? מה נתת לו? פטיש בנוש נתת, נתת לו. אשמח משה. שתיים, 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 שתיים. היה עוד מספר אחת ששכחתי, שתיים. הלו, מצלצל. אני, מי? קצין העיר. סליחה, אדוני, טעות במספר אישי. רד, רד מהקו, אדוני, תמרון עכשיו, רד.
כל מי שגדל בארץ הזאת, החל משנות ה-60, לא יכול להיות שלא מכיר או זוכר בעל פה אפילו את המערכון הנפלא הזה. הטלפון הצימבורי של השחקן יעקב בודו, שחוגג החודש 90. לא פחות, והוא עדיין אחד השחקנים הפעילים והחיוניים. הוא כיכב במאות הפקות של קולנוע, תיאטרון, בידור, קריירה ארוכה כבר למעלה מ-77-70 שנה. הדור הצעיר אפילו מכיר אותו עכשיו מכמה וכמה להיטים, והבולט בהם זה קופה ראשית שמשודר אצלנו כאן בכאן 11. ועכשיו ממש ברגע זה אנחנו שולפים אותו מחזרות בתיאטרון היידישפיל לכבוד, לקראת, הוא באמצע חזרות לקראת אירוע שמציין את יום הולדתו ה-90, ואנחנו נרגשים ושמחים לומר שלום ובוקר טוב ליעקב בודו.
שלום וברכה, יופי של פתיחה.
נכון?
נכון.
תגיד, כמה עוד מבקשים ממך את הטלפון?
אין, אין. אני כבר לא עושה אותו, אבל בדרך כלל אין הופעה. אין הופעה, אני מדבר, שלא אומרים טלפון. אפילו ילדים עכשיו חזרו לזה. והמערכון הזה מסתובב. עשיתי בקריירה של עשרות דברים, ואת ה-2-2 זוכרים הכי הרבה.
נכון. 2-2.
כבר 50 שנה.
למה אתה לא אוהב לתת אותו שום?
זה כמו הרוזה של...
של יורם גאון.
יורם גאון.
למה אתה לא אוהב לעשות אותו שוב?
אני לא שלא אוהב. אני אוהב לעשות אותו תמיד. זה נוסטלגיה. זה יפה. אבל הדור החדש לא כל כך, לא כל כך נדבק למערכון הזה.
כן, זה קצת, זה הומור ישן כאילו.
זה הומור, נכון, זה פסק כבר מתחילת ההומור, אבל אל תשכח שלפני 50 שנה לא היה לנו טלוויזיה, לא היה לא התקדמנו כל כך עם הבידור בארץ. אתה מבין, אז חוץ מזה, המערכון הזה יצא בזמן שאף מערכון לא יכול לקבל חשיפה כזו. זה ממש כמו שאומרים שפרצה הטלוויזיה אצלנו. השבוע הראשון של הטלוויזיה לא היה מה לתת, והייתה תוכנית שנקרא, עוד מעט אני אשכח גם את שם, מראה לפנבר, שהיינו מופיעים, הופענו פעם אחת בתוכנית הראשונה של הטלוויזיה ביטור, שחור לבן, ואחר כך לא היה מה לשדר, אז כל שבוע היו משדרים את הטלפון הזה, ככה שהכניסו אותם למבוגרים, לסכנים, לכולם, ילדים ברחוב כבר לא נתנו לי לעבור את הרחוב.
תגיד בודו, אנחנו, אמרתי, אנחנו הוצאנו אותך עכשיו מחזרות.
חזרות, כן.
ספר לנו על מה אתם עובדים עכשיו.
אנחנו, זו תהיה, איך אני אגיד לך, משרשרת, אני אגיד לך, שרשרת של מערכונים.
קודם כל נגיד שזה קורה בתיאטרון היידישפיל, כן?
ברור, ברור.
לא, זה לא ברור, צריך להגיד.
הם כבר יודעים שאני כבר 30 שנה בתיאטרון הזה.
נכון.
אז החגיגה היא כפולה, היא יותר אפילו מכפולה, זה 30 שנה שאני בתיאטרון היידישפיל, דבר ראשון. דבר ראשון זה ה-90, אתה מביא רגל אחת...
בחודש שעבר, מספר לכולם, מלאו לך 90 שנה עד 120.
תודה, תודה. היום כבר עומדים עד 140, אבל לא משנה.
אצלנו כן.
כן, וגם יש עוד חגיגה, 150 שנה לתיאטרון היידיש בעולם. אז ככה זה פי שלוש, אתה מבין? גם היום הולדת, גם 30 שנה בתיאטרון היידיש ביל, וגם 150 שנה בעולם. אז אנחנו עושים תוכנית בידור, כלומר, לעבור את כל ה-30 שנה האלה שאני הייתי ביידיש. כל המונולוגים, כל השירים, ואני מקווה שזו תהיה תוכנית יפה מאוד.
אני בטוח שהיא תהיה תוכנית יפה. אולי, אני לא יודע כמה זה בסדר לבקש. יש איזה קטע קצר שאתה תשמח לתת לנו עכשיו מתוך אותם עשרות מערכונים וקטעים שאתם מכניסים לתוכנית?
יש קטע שאני תמיד... עושה אותו כי זה מאוד קרוב לקהל שלי שיושב בעולם, וזה הפנסיונר.
בוא תן לנו דקה מתוך זה.
בבקשה. אך זה ירווילת מכפרגן ווסיס מתמירגישן. ולכך זוג. אך בן לייבדיק עם פריילך. ווס בן פריילך, וזה איינט מגלי בפריינט, יגבון זקס חדושים זינתחר בצ'נשמר. נה, מות פרחשת הרויס גבורת מפנדר ערבית. פושטח בגבורן הפנסיונר. איי, איי, איי. איי, איזדוס החגיגה. וכך אני מספר מה זה פנסיה.
עכשיו תרגום קצר, תרגום קצר.
תרגום קצר, אני רואה שאתם רואים אותי שמח ושר לעצמי. תשאלו מה קרה. אני אגיד לך, היום יצאתי לפנסיה. ועכשיו אני מסביר בהמשך מה זה פנסיה, כמה זה טוב וכמה זה לא טוב. אתה יושב בבית, אתה מבין, אתה גמרת כאילו חצי מהחיים שלך, וזה מאוד מאוד אוהבים את המערכון הזה, כמו שאהבו את ה-2-2 והצעירים, אז הקהל המבוגר שלנו אוהב את העניין של הפנסיה, מכיוון שזה נוגע בכל אחד מאיתנו.
בודו, אם אני אבקש ממך לחשוב על תפקיד אחד שככה הולך איתך ואתה אוהב אותו
נשמע,
מכל הרבים שעשית.
זה בדיוק כמו שתשאל...
מי, את הילד הזה או את הילד הזה?
זה בדיוק.
בכל
אבל
זאת.
אבל לי היו למעלה מ-70 ילדים, 70 תפקידים שעשיתי אם לא יותר, לא ספרתי, הפסקתי לספור. אבל אם אני לוקח מבחינת התיאטרון הלא הבידורי, כן, זה מוישה ונטילטור, שעשיתי...
אני רציתי להגיד, אבל אמרתי, לא, אני אתן לך להגיד.
לא, לא, מה, לא מה שתגיד, כי זה אני פרצתי, כלומר, אתה מבין? גם הסרט וגם ההצגה שלא יאומן דבר כזה, בזמן שהיו 4 או 5 מיליון אנשים בארץ, ואני עשיתי מזה למעלה מ-1,000 הצגות. 3 פעמים חידשנו בתיאטרון של פאשה.
יפה, יעקב, אבל, כן.
אבל האם אני מדבר על תפקידים שעשיתי בתיאטרון חיפה? אגב, אני השחקן הראשון שהוציא את המילה הראשונה על בנות חיפה. ובחיפה עשיתי את הכנפים, אחד התפקידים הגדולים באומנות הבמה.
זהו, אנחנו צריכים לסיים, יעקב בודו. אני רוצה לאחל לך בריאות נהדרת, כמו שיש לך עכשיו, או לעוד עשרות שנים. אתה נשמע נהדר.
אל תקשין, אל תקשין, אל תקשין.
אתה אמרת 140.
אומרים ש... אני לא יודע, עוד לא ניסו את זה.
אנחנו ניפרד עם עצמי ובעד בודו.
תודה רבה.
תודה רבה לך. זו הייתה
תוכנית בידור ראשונה שלי.
נכון. מזל טוב ובהצלחה, בודו.
תודה, תודה לך.
להתראות. ביי. זהו, עם עצמי ובעד בודו אנחנו מסיימים כאן את 60 מחדש.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.